חדר המתנה. זה יכול להיות בקופת חולים, זה יכול להיות במשרד הפנים, זה יכול להיות בדואר, בכל מקום אנשים ממתנים. המתנה זה כביכול זמן שלא עושים בו שום דבר, רק מחכים. אבל למעשה זה אחד הדברים הכי מעייפים ומתישים, לחכות. זה זמן שעושים בו משהו מאוד מאוד משמעותי, זה משהו שדורש המון כוחות נפש, המון מאמץ, המון סבלנות, להמתין. בחיים יש לנו תקופות ומצבים שהם מעין חדר המתנה נפשי. אנחנו מחכים, מחכים לתשובה, מחכים לבשורה, מחכים לשידוך, מחכים לילד, מחכים לעבודה. כל אחת והציפייה שלה. המצב הזה של הציפייה והתחזוק הזה, התמידי באמונה שעדיין מחכים ומחכים, הוא לא מצב פשוט. נשמע היום כמה נשים מיוחדות מהזווית שלהם על הנושא הזה של ציפייה. נמצאת איתנו על הקו גיטי קוסובסקי. גיטי, מאיזה פן את הולכת לדבר איתנו על המתנה? איפה זה פוגש אותך בחיים שלך?
וואו, אני חושבת שבחיים שלי בכל אופן יש לי המתנה להמון המון דברים, או שעברתי או שאני עוברת. מה שמיד לקח אותי ההמתנה שלך, שהשבוע הייתי בכמה שיבות של משפחה קרובה שאבא שלי נפטר, וישבתי בשיבה ושמעתי ככה את הסיפורים שהעלו על אבא שלהם וזיכרונות וכמה אבא שלהם היה, ואני הרגשתי שאני ממש ממש מקנה בהם, ממש, כי זה נשמע נורא אבסורד, איך אפשר לשבת בשיבה שבן אדם יחסית צעיר שנפטר ולהגיד שאני מקנה, כי לי לא היה את זה. לי, אין לי את הזיכרונות האלה, אין לי מה להעלות, אין לי מה לספר, יש לי סוג של חור, אני תתמתי בגיל שנתיים, ואין לי, אין לי את ה, בעצם את כל הזיכרונות שקשורים באבא.
את התייתמת בגיל שנתיים, זאת אומרת נכון. שאף פעם לא הכרת את אבא שלך?
נכון, אני לא הכרתי את אבא שלי, ובעצם מה שעצוב כאן, והטרגדיה הגדולה, שבעצם אין לי למה להתגעגע, יש לי חור ענק, אני לא יודעת למה להתגעגע, זה מה שעצוב כאן, ואני מרגישה אותו דבר, שאנחנו בעצם עכשיו אנחנו בתשעה באב, ואנחנו לא מבינות כמה באמת עצוב לנו,
אבל מעניין אותי כילדה, בת חמש, בת שבע, איפה הרגשת את המקומות האלה של הגעגוע ושל החוסר? לכאורה, ילדה בת שנתיים גם נולדת למציאות כזאת.
נכון. אז זה מצד אחד נכון, מצד שני, את מרגישה את החסר הזה כל שבת, כל חג. אני יכולה להגיד לך פורים למשל. היו דופקים בדלת להיכנס בחורי ישיבה ולרקוד, ואני התפדחתי, אני לא רציתי שהם ייכנסו, כי אין מי שיקבל אותם. סעודת פורים אצלנו הייתה נגמרת בשתיים, כי כל הנשואים הולכים לצדדים האחרים, ואצלנו אין מי שיהיה סעודה. אז זהו, זה נגמר. אפילו הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, אני חושבת שהיה לי קשר הרבה יותר חזק, בגלל היתמות הזאת, בגלל שלא היה לי אבא, הרגשתי כאילו הוא אבא שלי, עד כדי כי אני זוכרת שחברה סיפרה שהיא דיברה גם עם השם, אז זה נראה לי נורא נורא מוזר, כאילו זה אבא שלי, מה הקשר שלו אלייך?
וואו.
ממש ככה הרגשתי את זה.
את היית קטנה במשפחה של נשואים? אני רגע מנסה למתם אותך.
אני קטנה במשפחה, יש לנו בעצם הבדל די גדול בין ילד לילד.
כמה ילדים במשפחה?
5 ילדים, אחותי הגדולה גם הייתה בת 14, סך הכל היינו משפחה מאוד מאוד צעירה, שזה קרה.
וואו.
כן, אמא שלי אישה מאוד מאוד חזקה, והיא ממש הובילה את הבית, ואני חושבת יחסית לסיפורים אחרים של יתומים, חיינו ממש בסדר יחסית, אבל אי אפשר להגיד בסדר, כי שאין לך אבא זה לא בסדר, את חיה בצורה אחרת, זה לא צורת גינה לגדול ככה, ותמיד מרגישה את החסן, הקטע הגדול שזה התעצם לי הרבה יותר אחרי החתונה.
וואו.
כן, כי התחלתי להבין מה שאין לי.
וואו.
ראיתי מה זה אבא, מה זה אבא לילדים, מה הילדים שלי מקבלים מאבא, אז הקושי והגעגוע הזה התחיל להיות הרבה הרבה יותר חזק.
הגעגוע הזה והחור, את חושבת שזה, מעבר לכאב שאת מתארת, זה יצר בך משהו אחר, אולי טוב גם? מצליחה למצוא בזה צד כזה?
אני חושבת שיש משהו משותף לכל היתומים, יש להם משהו הרבה יותר בוגר, הרבה יותר מכיל והרבה יותר רגיש. ככה אני חושבת מהיכרות, בעצם החיים מבגרים, אין מה לעשות, כשאת עוברת קשיים, זה אוטומטית מבגר אותך.
מחשל.
כן, בדיוק, זה מחשל. אני אפילו בתור בחורה חלמתי להתחתן עם יתום, כי כאילו ראשי סוג של, יש משהו של מישהו שהוא לא עבר את זה, אין לו את זה, את השפשוף הזה, את ה... בעצם להמשיך את החיים למרות.
את השריר הזה, את היכולת הזאת.
כן, בדיוק.
את העוצמה של, של המלחמה, שאתה בעצם בעל כוחך מפתח אותו. אנחנו, הסיפור שלך הוא... אני חושבת היה יוצא דופן בזמנו, והיום בדור שאנחנו נמצאים היום, זה כבר, זה פשוט מזעזע, אבל היתמות היא כבר לא, זאת אומרת, בכל כיתה יש ילד יתום.
נכון, זה כל כך עצוב לראות את זה. זה כאילו יתומים, זה נהיה משהו רגיל, את שומעת את זה כל הזמן. אני יכולה להגיד לך שאנחנו היינו בזה לזה, מכירה את הארגון הזה?
כן.
יצא טנדר קטן, מבני ברק, ממש עם המשפחה שלי ועוד כמה בודדים. ושהייתי כבר בסמינר, אז יצאו כבר מלא אוטובוסים, והיום אני מאמינה שיש צי שלם של...
עכשיו, עכשיו, אני מקודם ראיינתי את לאה שטיינרטר, מארגון נרו יאיר, והיא מספרת לי על אוטובוסים שיצאו, אוטובוסים, וזה כל כך משמח, העשייה והחסד, וזה כל כך מצמרר שיש אוטובוסים מלאים, וזה גם לא מקיף את כולם.
נכון, לגמרי. וזה מצמרר שזה נהיה משהו שהוא נהיה רגיל כזה, זה כבר לא משהו מוזר, כאילו, לשמוע על יתומים.
יכול להיות ממש שעכשיו, בחורות ששומעות אותך, אפילו נשים צעירות, שגם חסר להם את החור הזה, זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות אמא. מהמקום שאת נמצאת היום, שהוא כן מקום בנוי, שאת כבר, את לוקחת את הכאב, אבל את חיה איתו, ואת חיה בגדול את החיים, איזה כוח או המלצה, או משהו מחזק, את יכולה להגיד לנשים ששומעות אותך עכשיו, והן במקום הזה, במקום של החסר.
וואו, קודם כל דברו על השם, הקדוש ברוך הוא מקשיב, ויש חיבור מיוחד לקדוש ברוך הוא עם יתומים, מעבר לאנשים רגילים, אני רואה את זה אפילו שאחרי החתונה, שבעצם שנה הלכתית אני כבר לא נקראת יתומה, אז החיבור הזה ירד.
וואו.
כן, אם אחד בחורה זה היה אני והקדוש ברוך הוא, קשר נקרא, אמיתי ומאוד מאוד קרוב וקשור, וכל דבר שביקשתי פשוט הייתי מרגישה שהקדוש ברוך הוא שומע ומקבל ועושה. ואני חושבת שזה אפילו כתוב בספרים שהקדוש ברוך הוא יש לו משהו מיוחד עם יתומים. אז פשוט דברו עם השם, דברו איתו פתוח, תגידו לו הכל, כל מה שכואב, הכל הכל הכל, פשוט לספר לו, לדבר עם הקדוש ברוך הוא על הכל, גם שכואב לנו, גם שאנחנו כועסים. מותר, כאילו אנחנו בני אדם, מותר לנו לפרוק ולדעת אבל שזה טוב, כי מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה בטוח טוב, אבל בכל אופן אנחנו בני אדם, ומותר לנו להוציא החוצה את הכאב שלנו, ואגב, כמה שיותר נוציא, ככה אנחנו נוכל יותר להיבנות, כי אם אנחנו נשאיר הכל הכל בתוכו, אז זה לא יעזוב אותנו אף פעם. חייבים להוציא כאב החוצה, לדבר, לספר, להתפלל, ולהתפלל כמה שיותר, גם אם זה נראה שהקדוש ברוך הוא עכשיו לא עונה לנו, בסופו של דבר אנחנו נקבל את זה באיזה צורה.
מדהים, סך הכל הוא אבא שלנו, באמת.
ממש, כן, ממש.
מדהים. את יכולה לתאר את הרגע הזה שמשיח בא בתחיית המתים, ואת רואה את אבא שלך? מה תגידי לו?
תגידי, יש לי כל כך הרבה אנשים שאני רוצה לראות בתחילת המתים ואני מחכה, זה אבא שלי וסבא שלי שהיה כמו אבא שלי וסבתא שלי ודודים שלי שנפטרו.
כולם יהיו שם.
כל כך הרבה אנשים שאני מתגעגעת ומצפה, ואני אומרת שגם אם אנחנו לא ברמה הזאת לצפות לבנייה השלמה של בית המקדש של הקדוש ברוך הוא, שגם זה אני מאמינה שכולנו מרגישים את ה... חוסר הזה שאנחנו צריכים את המשיח, אנחנו צריכים את הגאולה האמיתית, אבל גם אנחנו נתחבר רק לעניין הזה של הגעגוע, יש לנו כל כך הרבה למי להתגעגע, אני מאמינה שלכל אחד יש מישהו שהוא קרוב, שנפטר, מישהו שקשור אליו.
מתגעגעים, כולם.
כן, לכולם יש איזה חסר כלשהו, ושהמשיח יגיע, כל החסרים, הכל יהיה שלם. גם האנשים שאנחנו מתגעגעים אליהם, גם אנשים חולים יתרפו, גם כאבים נפשיים, כל בעיה שיש, הכל יהיה מושלם, הכל יהיה שלם.
בעזרת השם שנזכה, אולי עוד היום, הכל יכול לקרות, אנחנו רואים את זה שהקצב כל כך מסחרר ומטורף, שזה גם עוזר לנו להרגיש ולהאמין שגם המשיח יכול להגיע ברגע, ושנזכה, אמן, השנה.
תודה ששתתם היום,
אמן, אמן, היום, היום, עכשיו, ושעד אז שייתן לך כוחות וחיבור אמיתי עם אבא רק מתוך שמחה.
אמן, אמן.
שתמשיכי לתת כוח והשראה לנשים ולכל אחד במצב שהוא נמצא, ולהצליח בכל מה שאת עושה.
תודה, אהובה.
ולעשות חיל. תודה ששיתפת אותנו. תודה שהיית איתן.
תודה.
אז גיתי ייחלה לאבא, ועכשיו נדבר על סוג אחר של ציפייה. מסוג שדווקא לא מדובר הרבה ולא תמיד נותנים לו מקום. בואו נשמע את אפרת. אנחנו על הקו עם אפרת, אימא, יועצת, מעבירה סדנאות לנשות חינוך. אבל נחזור כמה שנים אחורה, לימים אחרים. חופש שבין כיתה ח' לסמינר, כל החברות מתכוננות, בהתרגשות, קונות תלבוש תיק חדש, עושות תוכניות לעתיד, מי תהיה עם מי, מה יקרה. חגיגה. ואפרת, ילדה, ולא חלק מהחגיגה הזאת, בחוויה אחרת לגמרי. בואו נשמע אותה. שלום לך, אפרת.
שלום וברכה לכולן. שלום גם לך.
שלום, בואי נחזור רגע לימים האלה ביחד, ותספרו לנו איך מרגישה שם אותה ילדה. בת 14, נכון?
משהו כזה, אני כבר לא אוחזת את הגילאים, אבל בהחלט בתקופה של החופש של כיתה ח' שכולם כבר פחות או יותר משובצות בסמינרים, אני לא חלק מכל זה, וזה מאוד מאוד קשה, כי כולם מדברות על הסמינרים וכל ספר הזיכרונות הולך לפי איפה תהיי ובהצלחה שמה ורשום לתוכניות, ואת מרגישה לא שייכת לכל המקום הזה, והכל באי ודאות. זה לא שיש משהו שתתקבלי עוד חודש, עוד חודשיים, זה סימן שאלה אחד גדול.
שזה בעצם החלק הכי קשה בציפייה, שאנחנו לא יודעים מתי הדבר הזה ייגמר.
מתי זה ייגמר, בהחלט.
וכמה חודשים זה נמשך? זאת אומרת, ממתי את בעצם במצב הזה, שפתאום את מבינה שמשהו שונה, ומשהו לא הולך כמו כולם וכמו שרצית?
אז האמת היא כבר מאמצע שנה של כיתה ח', שכבר כולם פחות או יותר יודעות, בתחילת השנה, אפילו סוף שנה של כיתה ז', זה קרה, אני כן הייתי מקובלת לאחד הסמינרים, אבל בסוף הודיעו לי שזה שלילי, זה סיבה כלשהי. ובאמצע השנה אני יודעת שנלחמים ומנסים שוב ועוד סמינרים באותו רמה, ואנחנו כולם מדברות ויודעות פחות או יותר לאן הולכות, וגם אני ידעתי לאן אני הולכת, ופתאום זה השתנה. אז הרבה בנות שהלכו איתי לאותו סמינר וראו אותי בריאיון וראו אותי באיזה אחד הכנסים, פתאום שואלות למה אני לא מגיעה לכל מיני תוכניות ומה קרה.
ואת משתפת? את מספרת?
בהתחלה אני גם לא ידעתי, ולא ידעתי שהיה את זה, כי ההורים שלי לא שיתפו אותי. הם חשבו שזה יסתדר לפני שאני אדע מזה. אז בהתחלה אמרתי, רגע, לא קיבלתי, לא, אולי היה לי חוג באותו יום, כאילו לא ידעתי בדיוק מה קרה. כשהגעתי לבית ושאלתי למה מוזר שלא קראו לי, אז ראיתי כזה קצת חילופי מבטים בין ההורים שלי, אז הבנתי שמשהו לא כזה תקין, ואז הם הסבירו לי שלא היה כזה ברור, ופתאום אנו שזה שלילי, והם פועלים, ובזאת השם זה יסתדר, ונתנו לי הרגשה מאוד טובה. אבל לפי הטלפונים והשיחות קלטתי שזה לא כזה חלק. וכל יום הייתי מחכה בטלפון מאחד הדודים שהיה לו קשרים, מהמנהלת, מכל מיני אנשים, הייתי פשוט יושבת וכל טלפון היה מקפיץ אותי, אולי עכשיו יהיה הבשורה, אולי עכשיו יהיה הבשורה. וזה נמשך ונמשך ונמשך, והגיע מסיבת גמר.
פיק מתוח כל הזמן.
כן, הגיע מסיבת גמר, כולם נפרדות, ואני לא יודעת בכלל לאן אני הולכת. כל החופש הגדול, שזה זמן שכולם מתכוננות ושמחות ומנסות לקשור קשרים עם בנות שהולכות לאותו סמינר, פתאום אין לי מושג לאן אני הולכת, הכל מוכן, לחצאית, עתיק, הכל מוכן, אבל חולצה תגבושת עדיין מחכה.
רגע חולצה חסרה.
כן, ו...
אבל כן התחלתי את הכל, זאת אומרת, כן הייתה לך אמונה שכן, את התחילה.
אני מאמינה בהחלט, אני אלך לאן שהוא, אבל... ואני מחכה לדעת לאן, כי אני לא רציתי להתפשר על מקום מסוים, וההורים שלי לא רצו להתפשר, וגם שרצינו להתפשר זה כבר היה מאוחר. כבר הכל היה די מלא, ולא היה לנו כל כך לאן ללכת. וזה היה קשה, זה היה תקופה מאוד מאוד מאתגרת. זה היה תקופה שלא הבנתי למה אני שונה מכולם, לאן רוצים שזה יגיע? כאילו אני... כל כך רציתי להיות שייכת ולהיות חלק מכל התהליך הכל כך נורמלי הזה, שלא אמנתי שלי זה יקרה. משפחה טובה והכל בסדר. וזה קורה, כאילו אנחנו בוחרים. יש משהו מאוד מדויק.
היה לך כעס? היה כעס יחד עם ההמתנה הזאת?
לא. לא היה לי כעס, אבל היה לי תסכול. היה לי תסכול יותר מאשר כעס. לא כעסתי על אף אחד. אבל היה תסכול שמשהו פה לא קורה.
לא עובד, כמו שזה צריך להיות.
לא עובד, וזה היה, זה חיבר אותי מאוד לעצמי, למקום שפתאום גיליתי צד שלא ידעתי שיש לי אותו, והייתי כותבת הרבה, לי, ליומן, לקדוש ברוך הוא, לא מהאנשים של היומנים, אבל היה פתאום משהו בכתיבה שמאוד מאוד שחרר אותי. למה אני שונה? למה כולם, כן, כאילו, מה אני צריכה לעבור פה? וזה היה ממש תקופה קשה. אני עשיתי גם מעשים קצת נועזים. הלכתי לסמינרים, לבשתי תלבושת, דיברתי עם מנהלים.
תמיד חולצות תלבושת לסמינר שלא התקבלת
אליו? לא, לבשתי חולצת חלק.
לקחת חולצה ונסעת לסמינר.
נסעתי בהסעה של הסמינר. הכל היה בסדר, כולם שואלות אותי, מה התקבלת? והן מגיעות. אמרתי להם, אני עם הסידור מתחילה להתפלל, נו או, נו או. הנסיעה עברה יפה, ופשוט הגעתי לסמינר והתפללתי שם מיד ההנהלה.
אז ניסה נורא, זה נשמע להתחפש, לנסוע, להתחמק.
לא הרגשתי שאני מתחפשת, הרגשתי שאני ממש חלק מ... זה אני צריכה להיות שם. לא הרגשתי, הרגשתי שאני מחופשת יותר בזה שאני נשארת בבית.
אז את מגיעה לסמינר עם התלבושת, נכנסת לחדר של המנהלת?
לא, מנהל, יושבת שם. מנהל? מתפללת שעה, שעתיים, רואה שאף אחד לא מתייחס. אז דופקת על הדלת. ואז אני שואלת אם שנרשמתי לפה, מאוד הייתי רוצה להתקבל לפה. אז... אני ממש רוצה להיות חלק, ולא רוצה להישאר בבית. אם אני אשאר בבית, מה יצא ממני? וכמה זמן יהיה לי את הכוחות להישאר בבית ולחכות? אני רוצה להיות חלק, ולך להיכנס רק לשמוע שיעור, יהדות אולי, יודעת איך נכנסים ליום כיפור, אבל לא כל כך התייחסו אליי. ואז היה לי באמת כעס. היה לי כעס שבאמת הרגשתי ש... לא קיבלתי אמפתיה שם לילדה שיושבת בבית, וענו לי, אמרו לי, אם שלחו תשובה שלילית, אז יודעים מה קורה, והיה מאוד מאוד קר, מאוד מאוד קר.
אז פשוט ויתרת, קמת ועצת?
והלכתי לסמינר אחר, ניסיתי גם שם. עוד מקום שנרשמתי. ולא משנה ששם היה תגובה קצת יותר קשה, ו... ממש אמרו לי, תלחייב לסמינרים אחרים, כי ממש ניסו ממש
לדחוף אותך החוצה.
לדחוף אותי החוצה, ולא משנה שהשומר לא נתן לי לצאת, עד שאני אביא פתק מהנהלה שאני יכולה לצאת, אבל זה היה הסיפור. ובתוך כל זה, באמת יש הרבה שאלות. את מצפה למשהו, את רוצה להיות חלק, את רוצה להמשיך בטוב, את רוצה להיות שייכת לבית יעקב ברמה גבוהה, עם דרך מאוד ברורה. ומשהו שם נסגר, וזה לא קל, יום, יום, עוד יום, חודש ועוד חודש, וזה לא פשוט, זה חודש אלול, חגים, תשרי, חשבן, כסלב, אני בבית, יום יום ההורים שלי יוצאים, אמא שלי לעבודה יוצאת מאוד מוקדם, אבא שלי הולך לישיבה, אני בבית, לא אשכח את חודש אלול שהייתי כמה יום יום לסליחות ומתפללת שם שחרית, ובשמונה אני אחרי הכל ומסתכלת על כולכם רצות להסעה עם התלבושת ואימא, והלב שלי היה נצוות, כאילו למה אני לא חלק מזה, הייתו הבנות שלא מחליפות תלבושת, וכאילו רק אני לא שייכת, רק אני עם בגדים, רק אני עם...
עומדת בחלון, מסתכלת ורואה את כולם נוסעות, ואת אין לך לאן לנסוע.
אין.
ואיפה הוא בבית שלך? איך הם היו
במצב? אמא שלי מאוד רצתה שאני אבוא איתה לעבודה, אני לא רציתי. רציתי להישאר עם הכאב הזה. כאילו לא חיפשתי פתרונות אליו. ידעתי ש...
לחוות אותו באמת, לא...
לחוות אותו, לא בורחת ממנו. אם זה משהו שצריך, אז יש לי מה לעשות בבית. אבל באמת כתבתי המון, גיליתי את עצמי, גיליתי קשר עם הקדוש ברוך הוא בצורה שלו, שפשוט פניתי אליו בדמעות, באמונה, ובגלל שהבית שלי הוא בית מאוד מאוד של אמונה ומאוד של התמקדות בטוב, אז היה לי במה מאוד מאוד, לא הרגשתי כעס, ידעתי שזה יסתדר, ידעתי שהכל מדויק לי, ידעתי שיצא מזה הכי טוב, כמה שזה קשה, אבל יש פה משהו שאני צריכה ללמוד ממנו. יש פה משהו שאני צריכה...
כל זה הבנת כבר אז כבחורה, כילדה?
הבנתי. אני קוראה היום דברים שכתבתי, ואני לא מאמינה שזה היה הרמה של ילדה בכית אחת. אני יום אחד הבאתי לבעלי לקרוא את זה אחרי כמה שנים. זה מפעים. זה משהו שאני היום לא מאמינה שהיה לי את הרמה הזאת.
היום את יכולה לשאוב כוח ממה שכתבת בעצם אז.
האמונה, התמימות, ההישענות על הקדוש ברוך הוא בצורה שידעתי שיהיה משהו, ומצד שני כתבתי מה לא טוב בי, למה זה קורה לי, תעזור לי שזה ייגמר, אני רוצה להיות שייכת, אני רוצה להיות חלק, אני לא רוצה ליפול, אני לא רוצה להסתובב ברחובות, אני לא רוצה, תעזור לי להיות שייכת. היה שם תפילה ואמונה ביחד, ואחר כך שכבר ניסינו להתפשר סמינרים אחרים, אז כבר לא היה מקום, הכיתות היו מפוצצות, וניסו להגיד לנו אולי הסמינר הזה, אולי הסמינר הזה, והיה לנו קשרים שם קצת, ואז אחד המנהלים אמר, אם היא נכנסת לפה, זה היה ברכה בשבילנו וגאווה בשבילנו להכניס בת מהמשפחה הזו, אבל אין מקום. אין מקום, תאמין לי שאם היה מקום זה לא, וממש דיברו כאילו שרק המקום זה היה העניין.
באיזה שלב של השנה זה היה? אחרי כמה זמן בבית?
בחנוכה.
וואו.
ממש, כן.
לא, תשרי, חשבן, 4 חודשים ילדה בבית.
ישבתי בבית כי לא התפשרנו, עשינו את הסמינרים הגדולים, כל האחיות שלי למדו שם, כל המשפחה המורחבת למדו שם. זה היה באיזשהו מקום, די הרסתי את הפירמה, אבל...
אבל היה איזשהו הסבר? זאת אומרת...
היינו פשוט שש בני דודות באותה שכבה. וכבר קיבלו, ובאיזשהו מקום זה היה כזה, כאילו לסמינר אחד כולנו הלכנו, ואני האמת היא לא נרשמתי לשם מההתחלה, כי בדיוק נפתח סמינר גדול חדש, וממש הפנימו את ההורים שלי שנרשם לשם. ונרשמתי לשם, וכמובן שהתקבלתי לשם באמצע כיתה ז' כבר, ואז פתאום באמצע כיתה ח' משהו שם השתבש ואמרו לי שאני לא מקובלת. והלכנו למקום הראשוני, אז כאילו זה כבר היה ממש...
לא בחרת בנו מלכתחילה, אז
זה היה כבר יותר ריב פוליטי כזה, ולכן זה עבר מאחד לשני, זה לא היה משהו מובן. אבל אני יודעת שכאילו היום אני מסתכלת על זה כל כך מדויק, כל כך מדויק, כאילו אם הייתי מתקבלת לסמינר שהייתי הולך לשם, ואם הייתי הולך לסמינר שרציתי, לא היה יוצא ממני את מה שהייתי היום.
שזה מה את היום?
בניתי זהות מאוד מאוד ברורה, שאני לא יודעת אם הייתי בונת עצמי בשום סמינר אחר ברמה הזאת, זה היה הכי מדויק שלא קיבלו אותי, זה היה הכי מדויק שנכנסתי בדיוק לכיתה שלי שתהיה הכי מאתגרת, כי הכיתה השנייה הייתה כיתה חלקה, וכל מיני דברים שבמהלך החיים פשוט ראיתי איך הם מדויקים לי לתפקיד שלי, אם זה מול המשפחה שלי, שפתאום אני נהייתי יותר חזקה מהם, וכאילו, ולא חזקה מהם, היום אני יודעת שאני לא חזקה מאף אחד, כי כל אחד יש לו צד חזק, אבל מבחינת מנטליות וסגנון, פתאום היה דברים שהנה לדוגמה, כולם היו הולכות עם פאות, ואני החלטתי שאני רוצה ללכת עם מטפחת, אז לא עניין אותי. הלכתי באש ובמים, כאילו, היה לי פתאום הרבה מתנות שרכשתי.
אז זאת בקדושה.
ממש, לא, והכל מאהבה ובלי לפגוע באף אחד ובלי להרגיש מעל אף אחד. כי כל אחד יש דברים שמעליי וכל אחד בתחומו. וזה נתן לי גישה ממש לאהוב כל אחד ולראות, להתמקד בטוב ולדעת שהכל מדויק ו... וגם אם זה לא נראה לנו בהתחלה, אז בכלל כל דבר בחיים, גם אם זה לא נראה וגם אם אפילו בפרנסה, אפילו הכל מדויק, אפילו עם עבודה, הכל, הכל, הכל מדויק.
את צריכה להכיל את כל הגישה הזאת גם על אותם אנשים שהכזבו אותך, על אותם אנשים שהיו...
ודאי, אני היום מלמדת שם. אני היום מלמדת בסמינרים הגדולים. אני נכנסת לשם, לפעמים אני עשיתי את אחת התוכניות על כל בניית זהות והעצמה וכישורים באחד מהבית הספר שאני למדתי בו שעה. כאילו, מנהלת הייתה בשוק שפתאום היא רואה אותי, היא לא הבינה מה יצא ממני כבר, ופתאום אמרתי לה, ואני מדברת איתה בטלפון, והיא לא יודעת מי אני, והיא רק יודעת שאני אפרת, ופתאום אני נפגשת איתה, והיא פשוט שמה שתי ידיים על העיניים, ופשוט רק הגיעה וחיבקה אותי, ואמרתי לי, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה. אמרתי לה, כן, וקורה דברים. כי בן אדם בוחר, בן אדם בוחר בכל מקום. יש בחירה, גם אם הייתי בסמינר הכי טוב, יכלתי לבחור ולצאת משהו אחר.
זה נכון.
ולכל מיני יש בחירה, איך לבנות את עצמו ואיך להילחם. ואני יודעת רק שכל דבר שיקרה לכל אחת בעולם, ולא משנה מה, ופה לא קיבלו אותה לעבודה מסוימת, ופה היא לא הצליחה בדיוק לקנות משהו שהיא רצתה, ודירה מסוימת שהיא חשבה שזה יהיה לה הכי טוב, ופה הבת שלה תתקבל לסמינר הכי טוב, ופה לישיבה, להבין שיש לכל אחד מסלול מאוד מדויק, השם לא טועה באף אחד, הכל מדויק לכלים, לכוחות, להתפלל רק, שנזכה לצמוח מהניסיון הזה, ולקבל את המתנות שהוא שם לנו בסוף. כי איך אומרים, זה בחירה אם לצמוח או לצנוח מכל ניסיון, אבל הכלים יש לנו. השאלה איפה אנחנו מגדיבים את האנרגיות, האם באמת להסתכל איך כולם לא טובים וטטטה ולהתמקד במקום שפשוט לא שווה את המטרה ואת המתנות שאפשר לרכוש מכל הניסיונות האלה. אני היום מודה להשם על כל מה שעברתי. אני יודעת שזה היה קורה היתוך הכי מדויק בשבילי. ובכלל, כל ניסיון היום שיש בחיים, ויש דברים קשים, ויש דברים שלפעמים נראים ממש עם סימן שאלה, ומה יהיה, אבל שיש את האמונה הזאת, היום אני יכולה להגיד שהאמונה הזאת נמצאת לי בה כל כך ספונטנית, שלפעמים אנשים לא מבינים כאילו, מה האמונה? והם לא מבינים, כי רכשתי את זה בגיל כל כך צעיר, וחלתי את זה, ועברתי את זה, והיום זה אין לי את ההתמודדות.
אין לך יותר ניסיון כזה? זה לא משהו שכששוב מגיע ניסיון צריך לחזק אותו? זה כבר בנו?
היום אני מרגישה שכבשתי את החלק, כאילו זה לא, מה זאת אומרת, זה אוטומטית ובכל דבר, כי זה מדויק, זה כל כך מדויק, ואמונה שלא יכלתי להשיג אותה.
נלחמת עליה, נלחמת כדי להשיג.
במהלך החיים אני שהתחתנתי למשל, והיה לי קשיים בפרנסה, ועציתי כל הזמן את האברך, ואת האברך, ואני הוכיח של האברך יש הכל, והאברך, והיה לי מלחמה כזאת, ובדיוק אז השם ניסה אותי, ובדיוק הביא לי את העבודות עם השכר הכי גבוה, אבל בדיוק ששם יש את הגברים, ובדיוק שם שאני צריכה את האינטרנט, ובדיוק שם שאני צריכה על חשבון הכל של בעלי קצת לקחת אותו, ונלחמתי, ואמרתי, השם, רגע, אתה חשבת שאני אוותר על הערכים שלי בשביל זה? אז אני אשאר בבית, למות מרעב, אני לא אוכל. אני אעשה את מה שאני... והייתי פשוט מדויקת, והיה לי ניסיונות של דברים שאין, נו כבר, זהו, אין לך מה לשרוד עוד חודש. ומציעים לך עבודה, ועוד עבודה, ובואי, ותעבדי פה. ואני אומרת לא, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הדבר הכי מדויק לי, ואני עובדת בשעות שנוח לי, ואני ידעתי, ידעתי שזה ייגמר, זה היה לי ברור. כאילו השם רוצה לבדוק אותי עד כמה אני חזקה, עד כמה אני נלחמת, עד כמה... זה מאוד ברור.
זה כוח עצום לדעת תמיד, לדעת, להתמקד פנימה ולדייק את עצמך, כי זה יכול... כל הניסיונות האלה שאת מתארת, זה דברים שלא קל לדעת בשעת אמת מה אני צריכה לעשות ומה אני צריכה לבחור. צריך לזה הרבה מודעות והרבה אומץ וחוכמה. לא לכל אחד יש את זה. וגם...
מי שאין לה את זה, היא לא תעבור את זה. זה מאוד ברור. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך ניסיון, זה נתן לך כלים שאת יכולה לעמוד בהם. ואם אין לך את הכלים, אז לא יהיה לך את הניסיון הזה. כאילו זה ברור, חד משמעית. כאילו אין מצב בעולם שתהיה בפלונטור ותגידי, אין לי מה לעשות. אין כזה דבר. והקדוש ברוך הוא רוצה ממני משהו, אני צריכה לשבור את הראש, להבין רגע, מה לא מדויק לי. מה אני לא... מה תקוע לי? מה אני עושה עותק של התנהגות? שפשוט אני עוד פעם חוזרת על אותו טעות. כאילו יש פה משהו שהשם רוצה ללמד אותי. שאלה אם אני לומדת מזה, או שבדרך כלל השם מלמד אותנו מאוד מאוד מאוד, גם הניסיון הוא מאוד מדויק למשהו שאנחנו צריכים לתקן בו. כאילו אני מרגישה את זה מאוד על עצמי. כאילו,
איך את רואה את זה בהמתנה שלך? באותה המתנה לסמינר ולהתקבל? זה לא משהו שהיית צריכה ללמוד.
לא, היום שהייתי בכיתה אחת, אני לא זוכרת את הקשה שעשיתי שם, אבל היה לי שם הרבה אמונה. ידעתי ש...
אני לא אפתח את האמונה.
ואם השם זה מה שהוא רוצה, זה מה שיהיה. אבל אני עושה את מה שאני יכולה כמיטב יכולתי בסיטואציה הזאת. כאילו אני כאן, אני מתפלל, אני יודעת מה יהיה, אני לא יודעת מה יהיה.
אז הכלים האלה שקיבלת מהציפייה והפיתוח של האמונה... זה בעצם משהו שלקחת
את המתנות, הם העבודה שלי, אותם אני מעבירה הלאה. אני היום מטפלת בבנות, אני מטפלת בזוגיות, אני מטפלת בהדרכת קלות, המון 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 תחומים שזה הכלים שלי. אם לא, זה המתנות שאני רכשתי ואותם אני מעבירה הלאה. זה העבודה שלי, זה הפרסה שלי, זה הדרך חיים שלי, זה הכל, זה החינוך, זה...
זה באמת מנחם. את יודעת שבעל הסולם אומר שהדבר שהכי משפיע על האדם זה הסביבה שהוא נמצא בה. ברגע שהוא נמצא בסביבה, כבר כמעט אין לו יכולת לבחור, והוא פשוט מושפע. ולכן האדם יתבע על הסביבה שהוא בחר לעצמו. שם נמצאת הבחירה. ואצלך הסיפור כל כך מיוחד, כי את רצית סביבה אחרת, נלחמת בשביל סביבה אחרת, והשם שם אותך בסביבה שלא בחרת בה כביכול. ועשית שם פשוט עבודה מדהימה, ונלחמת, והלך דרך, חיפשת את המקום שלך בקיצוניות, ואז להגיע כן לדרך האמצע. זה באמת מסע מאוד מאוד מרתק של דרך שיכולה ללמד את כולנו. והייתי רוצה שתתני משפט אחרון לבנות שאני מאמינה שגם היום, גם במצב שבו אנחנו נמצאים היום, עדיין יש בנות שהן בבית, שהן מחכות. ומה את יכולה לתת להם משפט אחד של כוח מהמקום שאת נמצאת פה היום?
שאבא הכי דואג לילדים שלו. ואת בידיים הכי טובות שיש. הכי טובות. אין סיכוי שהוא שכח אותך. אין סיכוי שהוא שם אותך בטעות במקום. הוא יודע הכל. הוא כיוון את הכל, הוא בחר לך בדיוק את הבנות המדויקות שתהיה איתן בכיתה, הוא בחר בדיוק את הכל, הכל מדויק. ברגע שתאמין שיש פה מישהו שהוא, שהקדוש ברוך הוא האבא שלך והוא דואג לך הכי טוב, תרפי, תשליחי על השם, הוא טוב ממנו, אין. גם אם רואים, גם אם לא רואים, יש פה משהו שהוא רוצה ללמד אותך וזה יהיה לך נכס לחיים. לא להרפות, גם אם לא התקבל, הכל זה סיפור חיים שלך, תכבשי שם משהו, זה יהיה חלק מעצמך, חלק מהאישיות שלך, אבל תבחרי בטוב. אפשר לעבור את אותו ניסיונות וליפול. אפשר לעבור ופשוט להיכנס לדיכאון ולהאשים את כל העולם ולהתמרמר. לא השגנו בזה שום מתנה. כל ניסיון, תזכרו, זה נס להתנוסס, זה נס להעלות אתכם בדרגה. כל ניסיון מעלה אתכם בדרגה של איך אנחנו רואים את זה. אם בחרנו לעלות מזה, או בחרנו לשקוע מזה. זה הבחירה שלנו, שכל ניסיון נזכה להבין את ה, אנחנו לגלות את הכוחות ובאמת לצמוח ממנו.
אמן ואמן. תודה, תודה לך אפרת, תודה לשיחה המדהימה הזאת שנותנת הרבה כוח גם לבנות וגם לכל האישה ובת שנמצאת בצומת של המתנה וציפייה, שזה כל עם ישראל למעשה. תודה ענקית, שיהיה לנו כוח לכולנו.
יופי, ושנזכה לגאולה האמיתית, ואנחנו מחכים ומצפים. בעזרת
השם. תודה.
יופי.
רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. כולן מכירות את מה שמובא בגמרא. פעם אחת היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכן אני מצחק. לרבי עקיבא לאורך כל הדרך היה את הראייה הזאת של מה יהיה אחר כך, הראייה של האופטימיות, של התקווה, של האמונה. 24,000 תלמידים נפטרו לו והוא התחיל מההתחלה. וכשכולם רואים עזובה ושממה וכאב וחורבן ושועלים, רבי עקיבא צוחק, כי הוא אומר שכמו שנבואות הזעם והעצב והחורבן התקיימו, ככה גם התקיימו נבואי התקווה והתקומה. שמענו את הסיפורים המיוחדים האלה של נשים ששיתפו והיו איתנו, אבל סיפור ההמתנה הוא סיפור של כולנו. הוא סיפור של העם שלנו. אנחנו עם שלם שמצפה דורות על גבי דורות. פיתחנו שיטות לחכות, פיתחנו יכולת לחכות. אנחנו עם שפיתח את שרירי ההמתנה, את שרירי האמונה, וכשנזכה בקרוב ממש ונעמוד שם, נעמוד בבית המקדש, באותו הר ציון שפעם היה שמם, נגיד לו למלך המשיח, נגיד לבורא עולם, תראה איזה עם אנחנו, תראה את היכולות שלנו, תראה את הסיבולת שלנו. אנחנו עם שיודע לחכות.